שלום לכולם. על פי סיכום עם הרב משה, בעצם אנשים פשוטים שבאים לעיר הקודש נהריה באים לספוג מהתורה הגדולה של נהריה. אז הזכות שלהם לבוא וקצת לפגוש את התורה הזאת זה קודם כל לתת נשיקה לכל אחד שנמצא פה. אז יהי רצון שמשיקה לרב משה יצאנו ידי חובה לכל הישיבה והגרעין ולכל נהריה. דבר שני, אם כנים אנחנו שבאנו לשמוע ולפגוש את תורת נהריה, תורת נהרדעה, אז אני חושב שמתאים שהרב יצחק, שהוא רם בישיבה ובגרעין, הוא ירים את הרף הגבוה והוא יפתח. אחר כך אם יישאר משהו להוסיף בשולי הדברים נוסיף, אבל ראשון וראש וראשונים רב יצחק ונהריה, וכיוון שזה גם משודר בערוץ של מכון מאיר, אז ההנחה שלנו היא שהרבה מאוד אנשים יראו את השידור הזה וסוף סוף ישמעו את תורת נהריה. ומה יותר חשוב מזה בימים אלה? אז בכבוד, בבקשה.
טוב, חברים פה שמעו ושומעים את תורת הרבנים. קטונתי מלדבר בפני הרב אלישע ועוד מעט גבע יצטרף אלינו, ובכל זאת מצוות הרב אלישע, אז נאמר דבר מה שיהיה פתיח לדברי תורה שנשמע עוד רגע. אנחנו נמצאים בין שני פרשות, בין מטות מסעי לבין דברים, וכידוע נוהגים לקשר את פרשת השבוע אל דברים שקורים באותו שבוע, אין על דרך הדרש המקובל בבתי הכנסת, ונראה לי שהפעם הדברים ממש כפשוטם. במיד בפרק למד ג' בפרשת מסעי מופיע הציווי אחד החשובים בתורה: והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. אומר פה הרמב"ן ואומר אני זוהי מצוות עשה, והרמב"ן מרחיב על זה רבות בספר המצוות שלו, בהשגותיו על הרמב״ם, עד כמה המצווה הזו חשובה. אנחנו עסקנו במצווה הזאת הרבה בישיבה ודיברנו על חשיבות מצוות ירושת הארץ, אבל אחרי שמדברים על המצווה ועל תיאוריה ועל לימוד, אנחנו מדלגים לספר דברים, וכבר בתחילת דברים מזכירים לנו נשכחות את חטא המרגלים, ושם מופיע: ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה וכו', והדברים ידועים. ובסופו של דבר: ולא אביתם לעלות ותאמרו את פי השם אלוקיכם ותרגנו באוהליכם. זאת אומרת, מצווה הייתה, כולם ידעו לאן הולכים לארץ ישראל, אבל לאט לאט הקשיים צפו, כל מיני אנשים מכל מיני ארגונים נרגנו באוהליהם, ארבעה אמהות, חמישה אמהות, היו מספיק ארגונים שדאגו לטשטש את מצוות הארץ, לבוא ולומר שיש דברים חשובים יותר, או לחילופין שהפחדים כל כך גדולים, ואנחנו אומרים צל הרים כהרים, והיה נדמה לנו שאותם ענקים ורפאים המכונים חיזבאללה לא יכולנו להם, ובאמת ברחנו משם, התקפלנו. אמנם לא היה לנו בדור הזה את משה רבנו, אבל באו לפנינו יושבי בית המדרש, זה בלתי אפשרי, אין מה לעשות, צריכים לקום וללכת. סופו של דבר המציאות הוכיחה, הקדוש ברוך הוא סיבב את הדברים שהתחזקנו ונפן ונעבור דרך המדבר, ואז מופיע עוד כיבוש ועוד כיבוש. כאן זה מופיע מלחמת יש ברירה, היום אנחנו לצערנו במלחמת אין ברירה, ואני קורא ממש פסוקים ספורים מסוף פרשת דברים שנקרא בסוף שבוע זה: והצידונים יקראו לחרמון סיריון, והאמורי יקראו לו סניר, כל ערי המישור וכל הגילת וכל הבשן עד סלקה ועדרי ערי ממלכת עוג בבשן. פתאום בבת אחת בנף יד נכבשים כל אותם ממלכות, פתאום המקומות האלה שנחשבו כדבר בלתי אפשרי, זה חיזבאללה, זה אין מה לעשות, יש להם תחכום ואנחנו לא יכולים ולא מסוגלים, פתאום אותם אנשים שאומרים אנחנו לא ניתן, אנחנו שומעים את שר הביטחון, אנחנו שומעים אנשי צבא שאומרים דבר כזה לא יכול להיות. אני אפילו שמעתי פה אחד מהחבר'ה, דובר על לקבל צו 8, אז הוא אומר אם זה ללבנון אני הולך, מה, ואם זה למקומות אחרים? לא, אני צריך להראות להם מה זה. אז אני לא חס ושלום בא לתת עדיפויות איפה כדאי לשרת ואיפה לא, אבל אני מבין מתוך מה באה הקריאה הזאת. מאותם דברים שפחדנו מהם, הגיע הזמן לבוא ולומר, אין ממה לפחד, צריך את המלחמה הזאת לעשות. אבל אני רוצה לחזור לנו, לבית מדרש שלנו בנהריה. אנחנו, יש לנו, לא צו 8, צו 80, יותר, זה פי 10 יותר. ואיך שהתחיל המצב הזה, חלק גדול מאיתנו, ההורים יושבים בבית ודואגים, אומרים, בוא, שב בבית, אל תלך לישיבה לנהריה, מסוכן שם. ואי אפשר ללכת נגד ההורים, דבר לא קל, הוא כיבוד אביים. בכל זאת, חלק גדול מאיתנו אמר לאבא ואמא, קיבלתי צו 80, זה 8 כפול 10, ואני חייב להיות בנהריה, אני חייב לראות את האנשים, אני חייב לשבת שם, להראות להם שלא ינצחו אותנו. קודם כל אנחנו יושבים ולומדים שם, וזה המסר המרכזי שלנו. קודם כל הבית מדרש הזה נשאר פה ולומד. דבר שני, וזה דבר יפה, אני לא יודע אם אתם מודעים איך זה נעשה, אני נודע לי רק היום, אבל קובי, המנהל של הישיבה, הוא פרסם בעיתונות שכל מי שרוצה לתרום לנזקקים ואלה ששוהים במקלטים, התקשר לטלפון זה וזה, זה הפלאפון שלו, וגם תרומות מגיעות וגם אנחנו מחלקים אותם. והתברר לנו, אני לא יודע כמה אתם מודעים לזה, אבל יותר ויותר זה נודע, שהעירייה מטפלת במקלטים עירוניים. יש שם טלפון כמו ששמו לנו ויש שם מעברים הכל, אבל בבניינים, בבתים ציבוריים, איפה שגרים משפחות שאין להם לאן ללכת, אף אחד לא מגיע אליהם. אנחנו מגיעים אליהם ואנחנו נמשיך להגיע אליהם, ואנחנו נביא את כל התרומות של עם ישראל ונביא להם גם את הרוח וגם קצת אוכל, גם זה מחיה. עכשיו נשמע בעזרת השם את הדברים של הרב אלישע.
קודם כל, תורת נהריה כבר התחילה לפעול, ואני חושב שנהריה זה אחד המקומות, גם באופן הממשי וגם באופן הרוחני תורני, שהמושג פנים אל פנים הוא מושג חי וקיים. בעצם הנוכחות, בעצם קיומו של בית מדרש בתוך עיר כזאת, ומה שנובע מתוך העצם הזה, מתוך הסגולה הזאת, גם בללמוד ובללמד, וגם בלשמור ולעשות, וגם בחסד, כמו שהרב יצחק אמר רק לפני דקה. ולכן חשבתי לבקש ממורי, רבי, חברי, גב הרב, שהוא אחד ממנהיגי המושג הזה של פנים אל פנים, לבוא לברר איתנו קצת על נהריה של היום ועל הדור הזה. ואם אחרי הרב יצחק ואחרי גבע עוד יישאר משהו להגיד, אז בכבוד, גבע.
שלום. קודם כל זה זכות מיוחדת. לכם זה מובן מאליו שאתם פה, אבל נזכות לראות את זה... הציבור היקר הזה פה, וטיפה לקחת חלק, זה משהו. שמעתי רק בתקופה האחרונה כמה דברים על התפילה בעת הזאת. אחד שמענו בשם הרב שמואלביץ' שבשיעור ביום כיפור הוא דיבר על אלף אלף למטה, למה פעמיים אלף? אלף לתפילה, אלף למלחמה. כלומר, כנגד כל אלף שנלחמים יש אלף ש... אלף שעוסקים בתורה, בתפילה ובחיזוק העורף, שזה בעצם שייך לחומה האחת הזאת של עם ישראל. וכן הוא אמר לתלמידיו, היו תלמידים שלו שרצו לנסוע לאמריקה ואמרו, אנחנו נתפלל משם ולא כל הארץ כבודו. הוא אמר להם, לא, אין דבר כזה. התפילה היא נובעת מתוך אותה זעקה של מי ששותף ורואה בצער חברו, והוא אומר, וזה דווקא מי שרואה וקרוב. מי שנמצא רחוק, ממילא התחושות שלו הרבה יותר כאות, והוא לא בדיוק מבין ולא בדיוק מרגיש, וזה אצלו בסיפורים ובמרחוק, וטבע מהם להישאר, והביא מספר דוגמאות, הבולטת, זה משה רבנו, שהוא יוצא לראות בסבל לך, ומילא הוא גם שם כתף, והוא תורם. מבחינת המערכה כולה, אנחנו רגילים למלחמת ששת הימים או מלחמת שלום הגליל. היום אנחנו, אני חושב שזה כבר בהיר לכולם, שאנחנו במלחמת ירושלים. זה מלחמה עולמית, ופה זה מתחיל ככה, ויש אנשים שמדמים שמדובר פה בקסאמים פה, קטיושות פה. אז לא להתבלבל, זה הכל, כל החטיפות, זה הכל פעולות השכה. יש כאן מלחמה על ירושלים. והמלחמה הזאת היא בעצם מתבצעת בתמרון רב זרועי. התמרון היותר פשוט, הוא כאילו כבר בא לקטוף את הפירות, זה התמרון הלחימתי. הוא מבוסס על הנחת יסוד שתמרון אחר שעובד פה לפחות 30 עד 50 שנה עשה את שלו, וזה הקרב התרבותי רוחני. עם ישראל נמצא תחת מתקפת תרבות בינלאומית, ממש בינלאומית, חלקה חודרת אין הדרך ידיים עבריות, וחלקה באה מבחוץ, המון כספים מבחוץ, ומנסים לערער את הבנת העצמיות של עם ישראל, מה אנו מחיינו, לטשטש, לבלבל, קוסמופוליטיות ואומניות בינלאומית ובכל העולם, מגדיר אתנו עם כובש וחפים מפשע, כל מיני מושגים שלקוחים מספריית תרבות המערב, מהעולם הנוצרי, חודרים הנה בכל מיני תרגומים וכל מיני צורות, ומטשטשים את כל ההבנה. ותחת זריקת הטשטוש הזאת, הכרזת המלחמה שנסראללה, שם רשעים מרכב וכולי, אז אם פעם הוא דיבר על זה שעם ישראל הוא חלש כקורי הכביש, אז היום הוא כבר אומר, מדינת ישראל לא יודעת את גבולותיה, לא מבינה את יהודה, לא יודעת מה היא רוצה מעצמה, זה הזמן למלחמה. זה הכל מבוסס על הערכה שלהם, שאצלנו יש אי הבנה של מה אנו מחיים. מה שרק ניכר, שהוא לא מבין את שליחותו בדיוק, הוא חושב שהוא בא למצוא את אותה תורפה ולהסתער עליה, אבל באמת הוא... גם הוא כלי ביד המהלך האלוקי שבא לעורר אותנו לאותה התעוררות של מי היינו כחולמים, להתעורר ומתוך אותם דקירות שהוא דוקר אותנו בצלעות או בהבנות, להתחיל לברר את העניין הזה. ובמובן הזה, עצם השתילה של ישיבה פה, די במרכז הארץ בסך הכל, יש כמה שיטות עד איפה לבנוני שלנו, וצריך לדעת שכך שמעתי תמיד חכם גדול אומר שהארץ הזאת היא נוחה להיכבש לבניה, היא נוחה להיכבש לבניה, ולכן באמת אנחנו מחלים מפה לצהל לצאת לדרך, לגייס את המילואים. בצבא קוראים לזה סוציומטיות, הסדירים רוצים את הכל לעצמם, יש גם מילואים, תן לכולם לקחת חלק. מה, רק אתה תיכנס ללבנון? אני אומר לכם שלבנון אתה נכנס, אתה מקבל אוויר צח לריאות. וזה שנתנו ללבנון, עזה, יהודה ושומרון, זה שאנחנו מאפשרים שבאדמות ארץ ישראל יימצא כבר 50 או 100 שנה או 150 שנה אחרי התנוצצויות ראשית צמיחת גאולתנו ועד היום, זה שמאפשרים לאיזושהי טענה של גויים שזה כביכול בידיהם, אז כל הדבר הזה הוא עיוות היסטוריו אמוני שצריך לטפל בו. וזה ממש מה שקראנו בפרשתנו, שהם סיכים וצנינים, וכל הדקירות האלה הן נובעות מזה שלא עזרנו גם להם לברר את מקומם. יש כאלה שמקומם במדבר המזרחי, יותר דרום, יותר צפונה, כל אחד שילך למקומו, ועם ישראל יצטרך לברר עד כמה ובדיוק איפה מקומו. אז זה שאתם נמצאים קרוב לאיזושהי גדר, זה הכל איזשהו מצב ממש זמני, וצריך לאחל שהמלחמה שהולכת לפרוץ פה היא באמת תהיה מתוך דעה צלולה. לבנון זה לא, יש כל מיני מילים שבאו לתקשורת, הביצה הלבנונית. איך אפשר להגיד לשון הרע על ארץ ישראל? לבנון זה ארץ נפלאה, מקסימה, יפה, באמת, זה נופים ש... משהו לא שלם בהוויה שלנו עד שלא נרחיב את הריאות ונתפשט לאן שצריך להתפשט. כמובן שהתודעה הזאת היא רק תתברר כשעם ישראל ידע עד כמה הוא השתלת לב אלוקית פה. העולם החסר לב הזה אחרי 2000 שנה השתיל הקדוש ברוך הוא מחדש את לב העמים, את נשמת העמים, עם ישראל, והעמים בחנק. העמים בחנק, הם בחנק מעצמם, והם בבהלה מלב חדש, הם לא יודעים לאן זה יוביל אותם. יש שמועות שעם ישראל רוצה להוביל אותם לעוז ושלום, אז כל השמורות האלה מרעידות את, את העמים, והם קמים עלינו למלחמה. אז מה שעושים פה שליחי כל האומה, נציגי ישיבת נהריה, זה פשוט נפלא, ישר, נכון, אמיתי, לשבת פה ולמלא את המקום הזה בתורה וחסד, ומתוך כך יזרמו אותם זרמים בתוך סדרי הנשמה הכלליים גם אל התעצומות, הגבורה והכושר לצאת למלחמה, ונמצא את עצמנו מתעשתים ונעים קדימה. פנים אל פנים היום קורה בכל כיוון. הקדוש ברוך הוא ראה את סבלנו לצאת מהבית וללכת מרחוב לרחוב ולדפוק את הדלתות, זה באמת לא הכי קל. שלח את אנשי נערי על המרכז, יש הרבה אנשים היום שהם באופרה, בניצן, בזה, אז אמרתי להרבה אנשים, טוב, אולי קשה קצת לצאת מהבית, באו אליך, יש היום הרבה אופציות להיפגש. אבל צריך לזכור בתוך כל העבודה והחסד, שוודאי א' ב', אי אפשר בלי זה, היום החסד הגדול ביותר בתקופה הזאת זה הארת אור האמונה בלבבות. אור האמונה מהוודאות הכי פשוטה והכי בריאה, שאנחנו כבר מזמן לא בראשית צמיחת גולתנו, המשך והמשך צמיחת גולתנו. אז מהוודאות והבריאות הזאת באת כבר למקלט, העיקר זה החיוך, הבריאות, המילה טובה, ואם יש אפשרות אז גם עוד כמה מילים של אמונה רק מחזקים את הלבבות. כמו שבזה נסיים, כמו שאומר לחבר'ה בפנים אל פנים, הרי שאתה דופק על דלת, אולי אין להם זמן כרגע, והכל ייגמר בכמה משפטים קצרים שאתה באת להגיד שלום. אז לכן תנצל בשלום הזה לומר את הדברים שבשבילם באנו. עם ישראל חי, אנחנו עם אחד, אחים כולנו, לכן באנו, מזמן לא נפגשנו, סוף סוף רוצים להיפגש, באנו, תגיד את בדקה שיש לך עד שיתברר מה קורה בדלת, אז שים את כל מטען הבריאות והאמונה האפשרית, שזה האמת הגדולה של התקופה. זכינו לחיות בתקופה מדהימה, ולפעמים מכל מיני סיבוכים חיצוניים, ואכן הייתה גם דעה שייתה ולא יחמינה, כלומר ברור שיש פה איזה קושי במה שרואים כלפי חוץ, אבל יש ודאות עצומה של הלוואי והזכה. בסדר, יש צל, גללים, חמור, אבל זה זכות לשבת פה טוב, זה דמיונות של צל, זה באמת אור גדול, ואור חדש הציון מאיר ויאיר, בעזרת השם. תקו וימצו.
מה אפשר להסתתף בצפות
הגיבה? אני מתכבד להזמין את הרב אלישע, ראש הישיבה הנודדת, המקיפה את כל ארץ ישראל הנוכחית, בעזרת השם, חוץ ומה ינותן רב אלישע עד עזה ולבנון תחילה.
עד שיבוא רב אלישע נלמד קצת ביחד. מה עושה אדם פשוט? בא לנהריה ורוצה להתגדל, אז הוא מחפש ספר. יש הרבה ספרים בארץ, יש הרבה ספרים בנהריה, הוא מוצא אחד, ולא בכדי. הפירוש שרבנו בעל הבן איש חי, בן יהוידע, בניה, מפרש את הגמרא בחלק הרעיוני, אמוני, מוסרי שבה, ופותח את הספר, והמקום שבו הוא פותח בנהריה, אלה הדברים שרב שמעון בן יוחאי בגמרא מסכת ברכות, שלבן איש חי יש בהם מהלך מאוד מאוד מיוחד. אני חושב שבכלל בשנה האחרונה, ובמיוחד בשבועיים האחרונים, המהלך הזה מקבל משמעויות נוספות. הגמרא אומרת מסכת ברכות, אמר רב שמעון בן יוחאי, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, כולם לא נתנם אלא על ידי ייסורים: תורה, ארץ ישראל והעולם הבא. מתנות זה מעורר בדמיון תוכן, אופי, שלא קשור לייסורים. ייסורים לא קשורים למתנות, ורב שמעון בן יוחאי כורך אותם. למה כורך אותם? רב שמעון בן חי אומר, תורה נקנית בייסורים, זה ביטוי בתהילים. בתהילים מופיע הביטוי, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה ומתורתך תלמדנו. ייסורים קשורים לתורה. אז אם ככה, לא רשב"י כורך, אלא הפסוק בתהילים כורך. בארץ ישראל נקנית בייסורים, זה התורה כורכת. כי בפרק ח' בדברים כתוב, כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרך, ומיד אחר כך כתוב, הוא מביאך אל הארץ. הקשר אל הארץ קשור לייסורים. סעיף השלישי, גם הוא נקרח על ידי פסוק במשלי. פסוק במשלי אומר, דרך חיים תוכחת מוסר. ועל זה אומר רשב"י, עולם הבא. עולם הבא נקנה בייסורים. מה היחס בין המילים דרך חיים תוכחת מוסר לבין עולם הבא? אומר רב שמעון בן יוחאי, המתנות שהן נקנות על ידי ייסורים, משמע איזה תהליך בנפש צריך לעבור בקניית המתנות. ובכיוון הזה הולך הבן איש חי, נקרא כמה שורות, דברים נפלאים. הד נתנם על ידי ייסורים לנסות את האדם. ניסיון איננו מבחן חיצוני. ניסיון, אומר המדרש בבראשית רבה, משול, בראשית רבה למד ד', משול לשלושה מסלולים. משל אחד נקרא בשפת רבי יונתן משל הקנקנים. אדם רוצה למכור קנקן. אם המדרש היה נכתב בדורנו, השיטה היא שיטת הפרסום. משהו חיצוני, איזו מעטפה מגרה, ואז מוכרים מוצר. אבל פעם היו אנשי אמת. מוכרים קנקן, אז צריכים את הקנקן להראות שהוא חזק. אחרת איך, מי ירצה לקנות אותו? איך מראים שקנקן הוא חזק? לא עושים תצוגה, מכים אותו. וכשמכים אותו והוא נשאר, סימן שהוא קנקן חזק. אין הקדוש ברוך הוא מנסה, אלא מי שיכול לעמוד בניסיון. זה משל הקנקנים. המשל השני, משל הניסיון והמבחן של הפשטן, שהוא כבר משל במובן מסוים מזווית אחרת. הפשטן, אומר המדרש, רבי יונתן, סליחה, רב לזר אומר, לא רב לזר, רב יוסי, אומר, מה הפשטן קורא לו בשעה שמקים אותו? הוא נהיה יותר טוב. הוא נהיה משתבח והולך. זה לא רק קנקן שהקיטע והתברר שהוא חזק, אלא זה פשטן שהוא נהיה יותר טוב כתוצאה מהמכה. ועל כן הקדוש ברוך הוא מנסה את מי שיהיה יותר טוב בעקבות הניסיון. המסלול השלישי, המשל של רב לזר. הוא במבט ראשון נראה קצת משל כזה, אולי לא כל כך נעים לשמוע אותו, אבל הוא משל מאוד אמיתי. כשיש לבעל הבית שתי פרות, פרה אחת שכוחה יפה ופרה אחת שכוחה רע, אז הוא צריך לשים את העול. על מי הוא ישים עול? על הפרה שכוחה יפה. בסך הכל המשל הזה אומר, חברים יקרים, עם כל הכבוד לנו, לחלומותינו, לשאיפותינו, לסדרי העדיפויות שלנו, יש בעל הבית. ולבעל הבית הזה, יש, עם כל הכבוד לנו, יש לו פרות. כלומר, יש לו גורמים שעליהם הוא מטיל עול. החלוקה בעולם הזה היא שיש בעל הבית ויש שיש פרות. עכשיו נשאר לך, נשארת לך הברירה. אתה רוצה להיות פרה טובה, כלומר, על הכתפיים שלך אפשר לשים עול, נפלא. אם אני חלילה חלש, הקדוש ברוך הוא לא שם עליי עול. אז המושג שהבן איש חי משתמש בו כאן, לנסות את האדם, אין הכוונה מבחן חיצוני ואחרי זה לתת לו ציון, אלא לברר אותו, לברר את האדם. גם לברר את היותו מסוגל להיות קנקן, גם היותו פשטן, משתבח והולך, וגם היותו מסוגל להיות פרה. איפה זה יבוא לידי ביטוי? בדברי הבן איש חי. אומר הבן איש חי כך, ובמה יבחן האדם אם לומד לשם שמיים? הבירור הנוקב שרב שמעון בן יוחאי, בעקבות הדברים של הבן איש חי, יעשה בגבי שלושת המתנות, זאת השאלה, מה יברר בתוכנו את המוכנות לעסוק בשלוש המתנות האלה לשם שמיים. אומר הבן איש חי, אם הוא מרוצה לסבול איסורים בעבור להשיג התורה, הרי זה לומד לשם שמיים. הוסיף הבן איש חי הערה דומה, אומר אחד הראשונים, הרד"ק, הפירוש שלו לבראשית כ"ב, אף על פי שהשם יתברך יודע ליבו של אדם, אין הקדוש ברוך הוא איזה תוספת חידוש בעקבות הניסיון, מנסה הוא כדי להראות כוונת לבבו לבית דין של מעלה ולהרבות שכרו. המילים להרבות שכרו הם כבר מילים שמובילות אותנו לעולם הבא. למה? אני רוצה רגע לחכות ולהדגיש את העניין גם מהדברים של הבן איש חי לארץ ישראל, ואז לחזור לסוגיית השכר. וכן ארץ ישראל תינתן על ידי איסורים לנסות את האדם, האם הוא רוצה את ארץ ישראל בשביל רווחים. פה חוזר ונאור העניין שהזכיר אותו בהקשר אחר הרב יצחק, נושא המסעות. הוא אומר, ובזה נבחנו ישראל על ידי האיסורים של ריבוי המסעות. אם ליבם קץ בזה, מפני... שלום הרב, הוא פה, לא. הרב של נהריה, הוא עכשיו ירומם אותנו. אני לא אדבר לפני אנשים גדולים. אחרי זה, אם יהיה לי מה להוסיף, אני אוסיף. הרב של העיר של נהריה, מראשי הישיבה, הוא יזכה אותנו, וירומם אותנו. בכבוד רבנו. אני אמשיך אחרי זה. כן, הרב, משהו.
טוב, ברשות הרב, ידידי, הרב אלישע גבע, ברשות הרבי של הישיבה, אנחנו נמצאים למחרת השבת, שבה קראנו בפרשת השבוע, חזק חזק ונתחזק, שצריכנו עם כל הסיבוכים, עם כל המצבים שאנחנו נמצאים בתוכם, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מתכוון ומכוון את כל הדברים על מנת לרומם אותנו, לחזק אותנו ולהביא אותנו לשיאים גדולים יותר באמונה, שיאים יותר גדולים בדבקות בו, שיאים יותר גדולים באהבת ישראל. אנחנו שמים לב שכתוצאה מהסיבוכים שהיו כבר כשבועיים ימים, בדיוק שבועיים ימים, אנחנו רואים את האחדות שהולכת מתגלה בעם ישראל. ואם שנה שעברה, בדיוק כעת חיה, אנחנו היינו מצבים של פירוד, מצבים של מחלוקת, מצבים שבהם חלקים, עם ישראל היה מפוזר ומפורד, כל אחד היה עם קבוצה בפני עצמו ו... לא ידעו כל אחד על איפה הוא עומד, וצרינו רב את המחלוק גדולה בעם ישראל. אני חושב שהשנה ישנה תשובת המשקל, שאנחנו רואים את האחדות בעם ישראל, איך שאנשים פותחים את בתיהם, איך שהם מאחדים, באים, לוקחים, מוכנים להצטופף בבית, בחום, בקיץ, ואנחנו הרי יודעים, עם ישראל לא משופע יותר מדי אמצעים כלכליים, ולמרות כל אחד, למרות המצב הזה, כל אחד ואחד מצמצם בבית, מכניס עוד ועוד אנשים בכל רחבי הארץ. אנחנו רואים שזה רק הולך וגדל, והאחדות הזאת היא גדולה, שרת הטבעת של המן, יותר מהנביאים שדיברו שצריך לאחדות. אנחנו כל הזמן מדברים על אחדות, אחדות ישראל. הוא במעשה אחד שלו גרם והביא לאחדות ישראל. לא בכדי הזכרתי לפני כמה ימים שהמילה חיזבאללה בגימטריה זה 93 והמן זה 95. אז כתוב שהקדוש ברוך הוא יעמיד להם מלך קשה כהמן. המן זה 95, זה מדרגה גבוהה ברשעות. הוא כהמן, הוא רק 93. אבל אותה מטרה שהשיג המן, השיג גם הרשע הזה, שהוא הביא לידי כך שעם ישראל יתאחד. ואנחנו מקווים שמתוך האחדות הזאת שעם ישראל התגלה בו, נראה גם את העיקר שמתוך האחדות נבוא גם למתן תורה. הרי אנחנו יודעים שמתן תורה התאפשר מתוך שהיו ישראל כאיש אחד בלב אחד, מתוך זה התאפשר מתן תורה. אז כדי שמתן תורה התאפשר, מדרגות על גבי מדרגות שמתן תורה, אז צריכים גם התנאי הבסיסי והיסודי זה עניין האחדות. ואנחנו רואים שברוך השם האחדות הולכת וגדלה ומתפשטת, ומיום ליום שומעים עוד קודם מתקשרים אלינו, תשלחו משפחות, מה אפשר לשלוח לכם, מה אפשר באים קבוצות, בלי לשאול. וכל הזמן אנחנו רואים את השפע של האחדות של עם ישראל, של צערנו הרב, שנה שעברה חשבנו, גמרנו, עם ישראל הוא כבר פסתה הערבות ההדדית, כבר אין ערבות הדדית. אז מה אם קורה משהו בגוש קטיף, מה אם קורה לפצמרים בסדרות? אנחנו רואים שכנראה אורי צפון, הצפון הוא מעורר את ההתעוררות הגדולה לאחדות בתוך עם ישראל. וכמובן שהמגמה היא להגיע לאמונה גדולה בקדוש ברוך הוא ולדבקות בו ולקיום מצוותיו. אנחנו ראינו את זה פרשת שבוע שעבר, פרשת מתות מסעי. בפרשת מסעי אנחנו רואים את אחת הפרשיות שהיא קצת אקטואלית גם למציאות שאנחנו נמצאים כאן בתוך מקלט. אנחנו קוראים פרשת ערי המקלט. בערי המקלט אנחנו מוצאים שישנם שתי קבוצות של ערי מקלט, שש ערים מצד אחד ו-42 ערים מצד שני. השש ערים הן מובקות כערי מקלט לשמן. 42 זה בעצם ערי הלוויים שחלק מהם הוא הסב אותם בתור ערי מקלט. ביחד אומרת התורה סך הכל 48 ערים. ואם אנחנו נשים לב, המקלט האמיתי של עם ישראל שהיה במשך כל הדורות, במשך 3,300 שנות קיומו של עם ישראל, זהו האמונה. האמונה זה המקלט. עם ישראל תמיד מצא מקור חיותו בקדוש ברוך הוא, באמונה בקדוש ברוך הוא. ואם נשים לב, הפסוקים שמדברים בעיקר על אמונה, אלו הפסוקי שמע ישראל, שהגמרא מסכת ברכות אומרת, למה קדמה שמע לוויה עם שמוע, שקבל עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. אז אנחנו רואים שבקריאת שמע ישנם שני חלקים. חלק אחד זה הפסוק הראשון, שמע ישראל השם אלוקינו, וההמשך הוא, ואהבת את השם אלוקיך. ואיך זה מחולק? שש מילים בשמע ישראל השם אלוקינו שם אחד, ו-42 מילים ואהבת את השם אלוקיך, ביחד זה 48. זאת אומרת שהאמונה, שורש האמונה, המקלט האמיתי של עם ישראל, הרי המקלט של האמיתים של עם ישראל, אלו הם באמת הפסוקים האלה של שמע ישראל, שמהם אנחנו שואבים את האמונה, ומהם אנחנו רואים את ההכוונה, את הכיוון של האמונה שמלווה אותנו, ושוכבך ובקומך ולכתך בדרך, שבתך בביתך ולכתך בדרך. אנחנו נמצאים במצב של בלכתך בדרך, מצב שלא מצב של הקביעות של בשבתך בביתך. אנחנו מקווים שמתוך הירידה אנחנו מאמינים שעת צרה היא ליעקב, אבל ממנה יבשע. הישועה מונחת בעצם הצרה הזאת, בעצם המצב שאנחנו נמצאים בתוכו. בעזרת השם נזכה במהרה לראות שמתוך ימי בין המצרים נראה בעזרת השם אורים ואורות גדולים שיעירו לנו, ואור הגאולה שיעיר לנו במהרה בציון. אמן כן יהי רצון. הרב אלישע, בכבוד. הרב ידבר.
קצת.
כדרכו בקודש.
שזכתה נריה לרב עיר כזה, שאנחנו כשהיינו במרכז, ככה התחנכנו לאור אנשים כאלה גדולים, כשהיינו צעירים, אז אני מקיים מצווה לשמוע בדברי חכמים, אז מעט להמשיך. העניין של תורה נקנית ביסורים, וארץ ישראל נקנית ביסורים, והעולם הבא נקנה ביסורים. הבירור של הלשמה והלא לשמה, והוא אני חושב קשור למושג שהבן ישחי מזכיר אותו, מושג השכר. רוצה לספר סיפור מגזרה לא רחוקה מכאן, שלצערנו גם היא בחזית, גזרת מירון. לפי המדרש, מדרש רבה, פרשת פקודי, לקראת סוף החומש, התרחש במירון אירוע בזמן רשב"י. האירוע מתחיל כך: תלמיד אחד של בית המדרש של רשב"י, הוא חוזר מחוץ לארץ. בדרך כלל כשחוזרים מחוץ לארץ, סימן שגם נסעו לשם, שזה נקודה אחת לבירור. והוא חוזר עשיר. והדבר השלישי שמתרחש, כשהוא חוזר עשיר מחוץ לארץ, התלמידים רואים אותו ומקנאים בו. גם קנאה, גם יציאה לחוץ לארץ וגם כסף. והיו מבקשים הם לצאת לחוץ לארץ. איך רשב"י מתמודד? רשב"י לוקח את כולם לבקעת פני מירון. שם הוא מתפלל ואומר, בקעה בקעה מלאי דינרי זהב. והבקעה מתמלאת. בחסדי השם, דבריו של רב שמעון בן יוחאי לא שווים ריקם. ואז הוא אומר לתלמידים כך, אם אתם רוצים, תיקחו דינרי זהב. אבל תדעו לכם, כשאתם לוקחים אותם, אתם מפסידים את השכר שלכם בעולם הבא. סופו של המדרש, שלוש מילים. הווה ותשחק ליום אחרון. רבנו רשב"י, אם אתה רוצה להגיד שדינרים זה דבר לא טוב, כי מפסידים את העולם הבא בשבילם, אז מה אתה אומר לנו לקחת? ואם אתה אומר לנו לקחת, למה מפסידים את העולם הבא? שנית, אני לא יודע איך אצלכם, אבל אם יש לי יצר לממון, ורשב"י היה אומר לי, תשמע, אם אתה לוקח עכשיו, להפסיד את העולם הבא, אני חושב שהייתי לוקח, והייתי אומר, עם העולם הבא אני אסתדר, אני אעשה מצוות אחר כך, אני הרבה זכויות, אני אסתדר עם העולם הבא. זה עמידה מניסיון קשה. אומר לי רשב"י, אדם כמוך צריך ללכת למילים ותשחק ליום האחרון. האישה שקמה בשתיים בלילה לתת אוכל לילד בן שנה, ובשלוש בלילה לתת אוכל לילד בן שנתיים, ובארבע בלילה לתת אוכל לילד בן שלוש. איזה שכר מודד את פעולתה? בספרם של צדיקים יהיה כתוב מה עשה רב העיר נהריה וישיבת נהריה לעם ישראל בחסד גדול בתשס"ו. אתם יודעים מה יהיה כתוב? מי שיכול להעלות איזשהו דמיון מה שווי השכר? זה לא רציני בכלל למדוד אחד מול השני כך. אומר להם רשב"י, המושג של העולם הבא, כך אומר הריטב"א בספר הזיכרון, הוא לא רק עולם הנשמות, אחרית הימים. העולם הבא זה בעצם העולם הבא שבתוך העולם הזה. שבת למשל. שבת היא מעין עולם הבא. ארץ ישראל, המהלך בארץ ישראל, או היושב במקלט בארץ ישראל, הוא בן עולם הבא. הוא אחוז במושג של העולם הבא בתוך העולם הזה. עולם של אצילות יש לו. עולם של רוח יש לו. כמו שהרב אמר, עולם של אמונה יש לו. אם אתם לוקחים דינרי זהב עוד שנה, לא כסיבה ללמוד תורה, לא כסיבה להיות בארץ ישראל, אלא כתוצאה, זאת אומרת, השם יזכה אתכם בדינרי זהב, זה לא שלילי. אבל אם עכשיו תיקחו, אומר להם רשב"י, אם עכשיו שהבירור הוא בשאלה מה חשוב בחיים, מה אמיתי בחיים, אם עכשיו אתם לוקחים, אז מה אתם מפסידים? לא את העולם הבא ההוא, זה אולי יהיה לכם, אבל את העולם הבא בתוך העולם הזה, זה אתם מפסידים. אומר הבן איש חי, רשב"י מלמד אותנו שהשכר הכי גדול יהיה כשנגיע למדרגה של אוהבי ארץ ישראל ואוהבי תורת ישראל לשמה. כשנגיע למדרגה ששום סיבה חיצונית לא מחזיקה אותנו, לא במקום ולא בתורה, אלא הקישור הפנימי, אין זיכוך יותר גדול מזה. אין מדרגה של בירור, גם להיות קנקן שמחזיק במכות, כמו המדרש שהובא קודם, גם להיות פשטני, משתבח והולך. מי שהיה בתקופה כזאת, במקום כמו נהריה, והמשיך ללמוד, וגדל, הוא לא ישכח את זה כל החיים שלו. הילדים שיוולדו לו לא ישכחו כל החיים שלהם איפה אבא שלהם מתמודד. יש שכר גדול מזה? שהנפש נהיית אצילית, שהנפש מתבגרת. ואולי תפילה גדולה שלנו, כמו שהרב אמר, כמו שרב העיר אמר, גם במובן של האחדות בתוך ישראל, אולי מתוך כך גם במובן של הגבורה הישראלית. הרי בניגוד לכל התחזיות, לכל הדמיונות ששטפו את הארץ הזאת במשך שנים, במיוחד בשנה האחרונה, כביכול עידן חדש, מזרח תיכון חדש, דמיונות שאם אנחנו נתקפל מבחינה מוסרית ולא נעשה דין ברשעות, כביכול יהיה לנו שקט. האיסורים, אומר אור החיים הקדוש, שבני אדם שמדמיינים שקט ושלווה והיא נטרפת לנגד עיניהם, הם איסורים שכמעט אי אפשר לעמוד בהם. כמעט. לולא נצח ישראל, לולא סגולת ישראל, לולא רצון השם שעוזר לנו, מי יודע איפה היינו יכולים להחזיק מעמד, אפילו לפי הדימוי של הקנקנים. אבל הכוחות הפנימיים בתוך ישראל הולכים ומתבררים שהמאבק שלנו הוא לא מאבק לאומי רגיל. הרב ציודה כותב את זה, מורנו הרבנו הרב ציודה קוק, בספר נתיבות ישראל, במאמר על הפרק שהוא כתב ביותו בן 17. כותב הרב ציודה, הלאומיות הישראלית היא לא לאומיות מצומצמת, היא לאומיות עולמית, בינלאומית. תחשבו על המציאות הזאת, אמריקה שולחת רכבת אווירית לתחמושת לישראל. מי מילן, מי פילן דבר כזה? נכון? אחרי שהם עצמם עברו סוג של איסורים שלא יכלו לעבור את זה לסדר היום. 15 שניות במגדלי התאומים, במרכז הסחר העולמי, יותר לא היו צריכים דרשות שלנו. הבינו את זה עד הסוף. אחר כך הלכו ליישם את זה באפגניסטן, ואחר כך הלכו ליישם את זה בעיראק. זה ברור. אני בדמיון החלש שלי חושב שכיוון ששרת החוץ האמריקאית עומדת להגיע לאזור, אז הימים שיש לי עוד להילחם הם 7 או 6 או 10. ואינני מבין בחולשתי את מה שישיבת נהריה במקומות נוספים, באקו ובכרמיאל ובצפת ובסדרות וגם בגוש קטיף, לימדו את עם ישראל לקח שהגבורה הפנימית היא העיקר, היא החוסן הנפשי. תראו מושגים שהתחדשו במחוזותינו. שנים אנחנו אומרים להנהגת המדינה, יש כוח באומה, יש חוסן באומה, ודברינו תקועים ולא מגיעים ללבבות. והנה בתוך שבועיים פתאום מדברים על חוסן נפשי. פתאום ראש עיריית כרמיאל או ראש עיריית חיפה נוזפים בעיתונאים, אל תדברו על חולשות, רק תגידו את הדברים הטובים. שיעור, שיעור באזרחות. במובן הזה, אולי אחת הגאולות שאנחנו צריכים היום להרבות לימוד ותפילה כדי שהיא תתממש, היא הגאולה מהשיעבוד לתפיסות החלקיות של אומות העולם. מוסר. אמרו את זה השבוע טייסים לשר הביטחון. אם אנחנו היינו פועלים בעזה כמו שאנחנו פועלים בלבנון, לא הייתה חטיפה על ידי החיזבאללה. החולשה ששידרנו, הגמגום, הדיבורים על איפוק, אני לא יודע כמה מכם היו בסדרות בשבועות שהיה בהם קצב של קסאמי בלתי נסבל. איש סדרות, שר הביטחון, אמר לפני 3 שבועות, איפוק והבלגה. ואולי פעם התפרסמו סיפורים שאי אפשר להאמין שהם מתרחשים. כמה נזק, כמה שפיכות דמים נגרמה בגלל הגמגום הזה, בגלל ההיסוסים האלה, דברים שאי אפשר להאמין עליהם בכלל, אותם. והנה עם ישראל, כמו שהוא מתפכח בסוגיית האחדות ומבין שבלי הריבות הדדית אין לו חיים. אדם מחיפה שאינו שומר מצוות נמצא בשבת, אחרי כמה ימים בירושלים, נמצא במכון מאיר, אומר למארח שלו, דוקטור שמבה, עכשיו אנחנו מתחילים להבין מה עברו בגוש קטיף. אדם מהצפון אומר אתמול לקרוב משפחה שלו, כשהיה גוש קטיף המשכנו לחיות כרגיל. היום אנחנו מבינים איזה תיקון עובר על כולנו. כך עם ישראל גם מתפכח ביחסי ישראל באומות העולם. כך הוא מתפכח בהבנת תפקידו של צה"ל. וכל זה מתוך תורה. התחילה האינתיפאדה בתש"ס. ראש השנה. כשבוע וחצי, קצת יותר, 15 ימים אחר כך, התכנסה חבורה של רבנים בסוכה של הרב הראשי לשעבר, ראש הישיבה, הרב אברהם שפירא, שליטה, לדיון דחוף מה לעשות באינטיפאדה. אמר תלמיד חכם אחד שנהרג כמה ימים אחרי זה באותה תקרית נוראה בהרי שכם, רב בנימין הרלינג, השם יקום דמו. הוא אמר את זה ברמה של היישובים בישע, ואני חושב שהוא זכה לכוון ברוך קדשו לרמת היישובים בכל הארץ. הכוח שיעורר את הגבורה, את הנחישות, את העוצמה הישראלית, יהיה תורה. תרבו תורה ביישובים. תרבו עוצמה תורנית. תרבו טהרת המידות מתוך כך, יהיה כוח לעמוד בכל המשימות. ואולי גם זה חלק מהשכר. כשאתה לומד תורה בתנאים לא תנאים, אומר לך שלמה המלך בעקבות המדרש בויקרא רבה, תורה שלמדתי באף היא שעמדה לי. תורה שמתבררת כשהתנאים החיצוניים מקשים על הבירור שלה, העומק שזה יוצר בנפש, הבגרות שזה יוצר באחריות הרוחנית, הבהירות שזה יוצר פנימית, אין שכר יותר גדול מזה. וכך בארץ ישראל, בקניין ארץ ישראל, וזה עולם הבא נקנה ביסורים. הנקודה הפנימית של החיים, זאת שהיא בעצם קובעת את סדרי העדיפויות האמיתיים, את הראייה לטווח רחוק, את המוכנות להקריב, את המוכנות לא להסתפק בנזיד עדשים רוחני או חומרי. הבירור הנפשי הזה, שבסופו של דבר הוא גם בירור מוסרי והוא גם בירור רוחני, אין שכר יותר גדול מזה. האמת הזאת נקנית בתוככם, מקרינה על עמך בית ישראל, ובאמת זה אותה סוגיה של סדרות, וזה אותה סוגיה של גוש קטיף, שהיום היא בעצם סוגיה שמטלטלת את כל ישראל. אני אישית מרגיש צורך להגיד תודה רבה על הזכות לבוא אפילו לכמה דקות ולהרגיש את המקום הזה, את קדושתו, את טהרתו, ועוד לשמוע את הרב רב העיר, את הרב מייטליס, ועוד לשמוע את הרב איציק, ועוד לשמוע את גבע. בכלל, מה צריך יותר מזה? אז סתם, תדעו לכם, איש פשוט מירושלים אומר לכם ולמשפחותיכם תודה רבה ושלום ובשורות טובות. בי החודש הזה סוף הקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, להיות קנקנים טובים, להיות פשטן טוב ולהיות פרות טובות, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, שים משימות, תן כוחות, ואנחנו, אתם ויחד איתנו ואיתכם כל ישראל, נעמוד בכל מה שתטיל עלינו בעזרת השם, נקדש שמו באהבה ובשמחה ובטוב לבב. בשורות טובות. וסליחה שהארכתי ככה לפני רבותיי.
אני רק רוצה לעוד משפט אחד קצר. זכיתי ביום שישי אחר הצהריים לקבל טלפון מהרב שפירא שליטה. הוא התקשר אישית, ביקש לברך תושבי העיר, מברך אותם ברכת כהנים, אז הוא אמר שיהיה לנו שבת שלום, זה היה לפני שבת, שיהיה חודש טוב ושנה טובה. זאת אומרת, כבר מריחים את ראש השנה, הוא בירך במיוחד את לומדי התורה, את תלמידי הישיבה, וכל תושבי העיר, ברכת כהן, ברכת תלמיד חכם גדול, ברכת רב גדול, והברכות התקיימו בעזרת השם. אנחנו רואים, אני אמרתי לכאן תלמידי הישיבה שמנהל בית החולים, שהוא לא נחשב, נאמר, בין מדקדקי המצוות, כתב על לוח המודעות של בית החולים, יפול מצדך אלף ובא מניך אליך לא יגש. אחר כך כל מיני הוראות של בית חולים, טיעונים ובין כאלה. אבל את זה הוא כתב בגדול ובולט, ואני רואה את זה בעיניים, את הניסים הגדולים, מה שהרב אמר כאן על עניין של גוש קטיף, שגוש קטיף אנחנו יודעים נפלו שם כ-6,000 פצצות, והנזק היה מזערי. אז אנחנו רואים רוח גוש קטיף מגיעה לכל הארץ. הניסים הגדולים ש,
נופלים מהצדדים, וברוך השם הניסים הגדולים, זה המשך של רוח גוש קציף. בעזרת השם, צריך ברכה גם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אמן. ברוך אתה אדוני אצלם גם את האנשים הנפלאים האלה, שעם ישראל ידע שיש דבר כזה. ונהריה עיר הקודש, נהר דעה, נהר הדעה הישראלי, בעזרת השם.
שעות טובות.